אנחנו נלמד את המאמר, שזה המאמר האחרון בעצם בליקוטי תורה, מאמר האחרון בשיר השירים, נמצא בדף ממחת בעמודה הרביעית. הדיבור המתחיל של המאמר זה כי כאשר השמיים החדשים. זה פסוק שנמצא בישעיהו בפרק סמ"ו, וזה, אנחנו מכירים את זה מההפטרה שמפטירים כשיוצא שבת ראש חודש. השגחה פרטית, השנה שלנו הקרובה, אז אנחנו, שבת הבאה זה שבת ראש חודש בחנוכה. אמנם בפועל את ההפטרה, אומרים את ההפטרה של חנוכה, אבל זה גם שייך למזכירים את ההפטרה הזו, את הפסוק הראשון והאחרון. ובהפטרה הזו, הפסוק הראשון זה כה אמר השם, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. ופסוק אחד לפני האחרון, זה כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. מאוד מעניין שהמאמר הראשון של תורה אור, תורה אור זה בעצם הספר הראשון מבין שני הספרים, תורה אור וליקוטי תורה, המאמר הראשון של פרשת בראשית פותח במילים כה אמר השם השמיים כיסי, שזה הפסוק הראשון של אותה הפטרה. המאמר האחרון של הליקוטי תורה בסוף זה הפסוק מסוף ההפטרה, כי כאשר השמיים החדשים הארץ החדשה. אז יש כאן שייכות בין כל הליקוטי תורה, הפסוק הראשון והאחרון של אותו פרק בישעיהו, ואנחנו עכשיו מדברים על הפסוק אחד לפני האחרון. הפסוק אומר כי כאשר השמיים החדשים, ההמשך הוא והארץ החדשה אשר אני עושה. אדמו"ר הזקן פה מדייק מה השוני מבחינה פנימית, רוחנית כמובן, בין הפסוק הראשון של ההפטרה לסוף ההפטרה. הפסוק הראשון כתיב השמיים כיסי. זאת אומרת, בפסוק הראשון אנחנו אומרים יש כבר שמיים, יש כבר ארץ, אפילו מציינים מה עניינם, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. כי על סוף ההפטרה, אומר הפסוק, השמיים החדשים אשר אני עושה, וארץ החדשה. אז דהיינו, יש כאן שתי בחינות בשמיים ובארץ. בחינה אחת שומרים עליה באופן עכשווי, זה כבר קיים, יש בחינה חדשה שומרים עליה כלפי העתיד, שזה מה שיהיה. אז אדמו"ר הזקן אומר להבין ההפרש שבין שני בחינות אלו. מה ההבדל בין בחינת השמיים והארץ, שהפסוק בישעיהו הראשון אומר שזה כעובדה קיימת עכשיו, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, לבין מה שהפסוק אומר לקראת סוף הפרק, שזה עניין שיהיה לעתיד לבוא. כדי להבין את זה הוא מקדים עניין נוסף, רק אחר כך הוא יחזור לשאלה. הוא מקדים פסוק שכתוב בתחילת ספר בראשית. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אנחנו יודעים שהאדם הראשון נברא והוא היה בגן עדן מיד, והתורה מתארת לנו מה היה תפקידו של אדם הראשון בגן עדן. אנחנו יודעים שכל מה שהתורה אומרת על אדם הראשון, זה רק תיאור עליו, אלא זה בעצם אצבע מכוונת לתפקידו של כל יהודי בחיים. כל אחד, כל יהודי בחיים של התורה היא נצחית, אז היא מדברת בעצם לכל אחד. מה היא אומרת לאדם הראשון? הפסוק אומר, כתיב, ויניחהו בגן עדן, לעובדה. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן, הפסוק הוא לעובדה ולשומרה, לעבד את הגן ולשמור על הגן. אז חז"ל מסבירים שזה לא רק הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אמר אתה תהיה גנן, נתן לו תוריה ונתן לו את כלי עבודה, תעמוד בגן ותשמור ותעבוד. אלא הכוונה היא הרבה יותר אלוקית ורוחנית, מדובר על יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר כאן בפעולה שזה אומר להיות מורה דרך לכל הדורות כולם, אז הוא אומר מה פוש לעובדה ומה פוש לשומרה, אומרים חז"ל לעובדה מה הכוונה זו רמ"ח מצוות עשה. לעובדה ולשומרה זה כמו שתי פעולות, פעולה אקטיבית ופעולה פסיבית, לעובדה זה פעולה אקטיבית, לעבוד, לעשות משהו, לשומרה זה פעולה פסיבית, אתה צריך לשמור. בעצם זה מסמל את שתי תנועות הנפש ואת שתי תנועות העבודה שנדרש מכל יהודי בחיים. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. מצוות תעשה זה פעולה אקטיבית שאתה צריך לעשות. לקחת חפצים מסוימים בעולם שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך ולקיים דרכם ואיתם מצוות. מצוות לא תעשה זה הפוך, אל תעשה שום דבר. רק תימנע מזה ומזה ומזה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שאתה נמצא בגן עדן, זה לעובדה ולשומרה. לעובדה זו רמ"ח מצוות עשה, ולשומרה זו מצוות לא תעשה. ובזה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שאדם הראשון נמצא בגן עדן לעובדה, לעבד את הגן עדן, דהיינו ליצור איזשהו תועלת בגן עדן. אז יוצא מכך שכל יהודי במשך כל הדורות, כשהוא מקיים מצוות עשה, הוא מביא תועלת לגן עדן. זה הרי המשמעות של הדברים. אז הוא מסביר את זה, הוא אומר ככה. וזהו תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה. זה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמות לעולם הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון. אותו דבר, כל יהודי שהנשמה שלו יורדת לעולם הזה, הוא כמו אדם הראשון. כמו שעל אדם הראשון נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים, כל יהודי אומר כל בוקר בתפילת אלוקיי, נשמה שנתת בי, ואתה נפחת בי. הקדוש ברוך הוא כל בוקר יוצר את האדם הראשון. אנחנו האדם הראשון, כל אחד זה האדם הראשון. אז זה שהנשמה בבוקר ירדה לעולם, והתלבשה בגוף, ברוך השם, מחדש, מה התכלית של הכל? לעבוד את הגן עדן. התכלית של יהודי בעולם הזה, ליצור שיפורים בגן עדן. מה פשט? אנחנו פה לוקחים תפילין גשמיים ומניחים אותם. מה זה קשור לגן עדן? מה הפירוש עכשיו אנחנו משפרים את גן עדן? אז הוא מסביר. אומר ככה. בוא נראה מה זה גן עדן. מה המשמעות הרוחנית של גן עדן? אז הוא אומר ככה. כי גן עדן מצד עצמו, הדרגה האלוקית הזו שנקרא גן עדן, שהנשמות נמצאות בגן עדן, ונהנים, הלשון הוא נהנים מזיו השכינה. ככה הלשון. כי גן עדן מצד עצמו הוא בחינת זיו השכינה. מה הפירוש של הדברים? הוא אומר, כאן הוא אומר את זה בקיצור. פירוש הוא שיש דרגה אלוקית, בספירות אנחנו מכירים את זה, יש ספירה אחרונה בסדר הספירות, נקראת ספירת המלכות. בכל סדר העולמות, בכל עולם, הספירה האחרונה זה מלכות. מלכות יש לה שם נרדף, זה נקרא גם שכינה. מלכות של עולם הכי עליון, עולם האצילות, זה דרגה אלוקית מאוד נעלית, והוא המקור של כל התענוגים האלוקיים הרוחניים. וההערה הגדולה העצומה שיש בספירה הזו שנקראת מלכות היא מאוד מאוד גבוהה, גם גן עדן לא יכול לקבל אותה. מה גן עדן מקבל מבחינת מלכות? זיו. זיו, היינו הערה של מלכות והצילות, זה מה שמקבל גן עדן. וזה מה שנקרא שגן עדן הוא זיו השכינה. הוא מקבל את הזיו של הדרגה הזו שנקראת שכינה, דהיינו של מלכות. כי הנה, אין סוף ברוך הוא נקרא מקור התענוגים. מקור התענוגים זה הרי הבורא בעצמו הוא אין סוף, הוא מקור כל התענוגים. ועל הבורא אומרים שהמלכות של הצילות, שהוא נקרא מקור החיים, כי ממנו הזיו בא לגן עדן וכן הלאה, מה אומר הפסוק? כי אימך מקור חיים. מה פרוש כי אימך מקור חיים? המקור חיים הזה, דיינו, ספירת המלכות של עולם האצילות, שהוא נקרא מקור חיים, הוא עמך, מה פרושו עמך? הוא תפל אליך, הוא בטל אליך, כי אתה בעצם מקור כל התענוגים, והוא מקור חיים, דיינו, השכינה בטלה אליך, והגן עדן זה זיו של השכינה. כן, עכשיו, למה באמת הנשמות מקבלים את גן עדן? למה שהם לא יהיו במלכות האצילות, למה הם צריכים לקבל את הזיו? אז הוא אומר, אך מאחר שהנשמות הם נבראים ובעלי גבול. הנשמה זה נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא. והנשמה יש לה את הגבול שלה. אי אפשר להם לקבל את התענוג מאין סוף ברוך הוא עצמו. הנשמות לא יכולים להכיל ולקבל עונג מהאין סוף בעצמו. האין סוף הוא בלי גבול, והנשמה ביחס לאין סוף היא גבול. והגבול לא יכול להכיל את העין בלי גבול. אז איפה הנשמה יכולה לקבל עונג אלוקי, באיזה דרגה? רק אם ייתנו לה זיו, ייתנו לה הערה, ייתנו לה צמצום, ואז הנשמה תוכל להשיג. כי אם על ידי זיו מבחינת מלכותו יתברך, כשהנשמה נמצאת בגן עדן, היא יכולה לקבל רק זיו מספירת המלכות, כי את ספירת המלכות היא לא יכולה להכיל, כי זה אין סוף בשבילה. גם ספירת המלכות הוא בטל לאין סוף ברוך הוא, כי עליו נמה כי עמך מקור חיים. והנשמה בגן עדן מקבלת רק זיו. היא מקבלת זיו מבחינת מלכותו התברך, שזה דרגה שנקראת ממלא כל עלמין, שדרגה שמצטמצמת ויורדת בהתאם לכל דרגה ועולם, לפי היכולת קיבול, מלשון ושכנתי בתוכם. אז עד כאן אנחנו מדברים, ומרוממים מאוד את גן עדן, ואומרים שנשמה בלי גוף, נשמה בגן עדן, שהיא ארטילאית ורוחנית, לא יכולה לקבל יותר מאשר הזיו של מלכות, שזה נקרא גן עדן. ואז באים ואומרים דבר מפתיע, ועם זה הרי פתחנו. נשמה ירדה לעולם הזה, בתוך גוף. אז נשמה שנמצאת בעולם הזה בתוך גוף, היא בוודאי יותר מוגבלת מנשמה כפי שהיא נמצאת כבר בגן עדן. אז אם נשמה בגן עדן, המקסימום שיכולה להשיג זה גן עדן, שזה זיו, אז נשמה בתוך גוף, הרבה והרבה פחות מזה. פה באים ואומרים חידוש עצום. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, הורדתי את הנשמה שלך פה לעולם הזה, אתה יכול לתקן את גן עדן. אתה יכול לאבד את גן עדן. אתה תקיים מצווה פה בעולם הזה לעובדה. אתה עובד עכשיו בגן עדן. אתה נותן שיפורים לגן עדן. וזה דבר עצום ונפלא. נשמה למעלה לא יכולה להשיג. יהודי פה בגוף נותן שיפורים לגן עדן. זה מה שהוא אומר בשורה הבאה. אך הנשמות שירדו למטה בעולם הזה, נשמה שירדה לתוך גוף כאן למטה בעולם הזה, הם על ידי עבודתם, יהודי פה שעושה עבודה, מהי העבודה של יהודי פה למטה? לבטל את הגוף. פה למטה הוא מתמודד. יש לו גוף גשמי שמושך אותו לתאוות העולם, ומושך אותו לדברים נמוכים, ואין לו חשק ואין לו כוח, והוא מבטל ומבטש את התאוות של הגוף, ורותם את הגוף ומושך אותו לקיים את רצון השם. בזה שהיהודי פה בגוף מתמודד עם הגוף, מתקן את הגוף או מזכך את הגוף, לכאורה זה נראה שהוא מתעסק במשהו נמוך, תחתון, גשמי. אומרים לו, אדרבה, בזה שאתה מבטל את הגוף שממשך דחוויה, הגוף שלך הוא מאור הנחש, דהיינו הגוף הוא כל כך ירוד, כל כך נמוך, כל כך מצומצם. על ידי זה ממשיכים תוספת אור בגן עדן מעצמותו ידברך. אתה פועל של נשמות למעלה בגן עדן, פתאום מרגישים איזה משב רוח חדש, הגיע איזה הערה חדשה. מה קרה? יהודי שם למטה בעולם הזה הניח תפילין, כי הם מצווה. הוא גרם תוספת אור בגן עדן. הם למעלה לא יכולים להוסיף כבר שום דבר. הם למעלה יכולים רק ליהנות מהזיף שמאיר להם. אבל יהודי פה למטה בעולם הזה, הוא עושה הוא לא מרגיש מה הוא עושה. אבל מגלים לך את הסוד, ויניחהו בגן עדן לעובדה, אז הוא רמח מצוות עשה. וזהו עבודה דה לעובדה. זה עבודה של יהודי פה למטה. למה דווקא פה למטה? עכשיו יש כאן ההגעה ארוכה שנמשכת עד סוף הקיצור, ואז נמשיך בפרק ב' בעמודה הבאה, כמה שורות הבאות, והוא ממש עוד כמה שורות שמסיים את העניין, ואומר, והיכולת הזה להמשיך מעצמותו יתברך, תוספת אור בגן עדן, היכולת הנפלאה הזו שכרגע אמרנו, שהנשמה יש לה יכולת עצומה, מתנה עצומה, היא יכולה לשפר את גן עדן, להוסיף אור בגן עדן? למה זה? הוא דווקא כשהנשמה מלובשת בגוף. פה למטה היא יכולה לעשות את זה. נשמה יצא מהגוף, היא יכולה רק לקבל מה שקיים. נשמה פה בתוך הגוף, בתוך החושך, בתוך ההפרעות, הוא יכול לעשות שיפורים למעלה. למה זה? שמפני שהגוף מחשיך, דווקא בגלל שהוא נמצא במקום מאתגר. הוא נמצא בתוך גוף, והגוף מחשיך עליו, הגוף מסתיר. דווקא על ידי זה מתעורר בתשובה. כל פעם שיהודי מניח תפילין זה בעצם בעל תשובה. הוא לא צריך לעבור איזה סיפורי בעלי תשובה, והוא צריך לספר סיפור היסטוריה. כל בוקר כשהוא קם מניח תפילין, והוא רותם את הגוף שלו לעשות את רצון השם, זה בעל תשובה. מה פה שבעל תשובה? הוא בורח מההפרעה של הגוף ועושה את רצון השם. בכוח גדול, הוא צריך כוח, כי יש לו הפרעה, כל הזמן יש לו מניעות ועיכובים. וכל תנועה שהוא עושה זה התגברות. אז ההתגברות הזו זה פשוט עבודת התשובה. זה בכוח גדול, בחיל היתיר, בעוצמות מאוד מאוד חזקות, אשר על זה אמרו רזל, על זה חזל אומרים את הלשון, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעבוד. מה זה צדיקים גמורים? צדיקים גמורים זה נשמות שם בגן עדן כמו. ובעלי תשובה זה נשמות בתוך גוף. הנשמה בגן עדן, היא לא יכולה לעשות שום שינויים, היא מקבלת מה שיש. נשמה בתוך גוף, כל רגע הוא בעל תשובה. כי כל רגע הוא מתמודד ומתגבר. כי בצדיקים, אהבה ואירה הם לפי ערך ההשגה. צדיקים, מה שיש להם בגן עדן, אהבת השם, ואירת השם, זה כמה שהם השיגו את השם פה למטה, זה מה שהם מקבלים שם. אין שינויים ואין שיפורים. אם אין חוכמה, אין אירה. אבל הבעלי תשובה, בעלי תשובה זה נשמה פה בתור גוף, שנמשך לו הראות הדליבה, מאיפה התעורר לו הרצון בלב להתקרב לקדוש ברוך הוא? זה מצד המנגד, בגלל שהיה לו התנגדות, וההתנגדות סוחט ממך, כוחות שלא האמנת שיש לך אותם בכלל. דווקא הקושי מעורר לך, כן, אני מסוגל בכל זאת להתגבר, ואני כן יגיע, ואני כן יעשה. הכוח הזה זה משהו עוצמתי, ולמעלה מכוח השגה, אתה מגיע הרבה יותר ממה שאם היית יושב כל היום ולומד, ומנסה להשיג משהו, ההתגברות על הקושי מביא אותך הרבה יותר גבוה, מביא ומסיים כאן למשל, כמשל המים עוברים דרך אפר הארץ. אז אם יש לך מים בנהר, זורם מים, מלא מים, אתה יכול לשתות אותם. אבל אותם מים שאתה חופר בור באדמה ופתאום יצא לך מים חיים מהאדמה, הם מים מתוקים. המים האלה, מאיפה הם באו? הם מחלחלים בתוך האדמה, בתוך בין האבנים ובין הסלעים ועולים למעלה. הם יותר מתוקים מהמים שהם כל הזמן בחוץ. המים שהם כל הזמן בחוץ זה כמו צדיקים. בסדר, מים. אבל המים האלה שנכנסו לחול ולאפר ולאדמה ומשם הם פורצים החוצה, מקבלים מתיקות מיוחדת, זה נקרא מים חיים. שנעשים, שעל ידי זה נעשים צלולים יותר. ככה המציאות, הם מים הרבה יותר צלולים, הרבה יותר טעימים. ונקראים מים חיים. בתורה קוראים לזה מים חיים. או משל שני הוא אומר, כמו, או כמשל המים שמעכבים אותם. פעם היו רוצים להפעיל תחנת כוח, תחנת רוח, אז היו מעמידים את התחנות רוח שמתוכנים את הקמח, תוכנים את החיטה לעשות קמח, ליד מקומות שיש זרימת מים, אז שמים את הגלגל הגדול, שמים אותו באופן שהוא יעצור את זרימת המים, ואז ברגע שיש להם מעצור סכר, אז המים עד הרבה מתגברים, פורצים החוצה, ואז זה מניע את כל הגלגל. מה רואים? שדווקא העיכוב גורם לעוצמות יותר חזקות. או כמשל המים שמעכבים אותם, שכשהם גוברים על העיכוב, אז הם הולכים בכוח גדול יותר. ואז הם יכול להפעיל מה שבמים ישרים, שקטים, שום דבר לא יתגלגל שם, יעמוד. אבל דווקא כשאתה תעשה סכר, זה ייתן עוצמה יותר חזקה. זה המעלה של התשובה שיש פה למטה. זה המעלה של, על זה נאמר לאדם הראשון, הוא בעצם לכל יהודי, ויניחהו בגן עדן לעובדה. כל יהודי מאבד את הגן עדן, הוא מוסיף תוספת אור בגן עדן.